של יום הכיפורים, אנחנו ברור שבו שלנו נשאל למה דווקא יונה. מה יש בספר יונה שאין בספרים אחרים? תשוב, יש בהרבה ספרים. כשנביא מוכיח לאן, יש בהרבה ספרים, לא צריך לקפוץ עד נינווה. אפשר להביא הרבה הפטרות באחרות שבהם ישראל חוזרים בתשובה. למשל, במיכה, בסוף מיכה, שזה ארבעת הפסוקים שבהם מסתיימת נבואת יונה לפי הספרדים, אני שגם אשכנזים אולי לא, אנחנו מוסיפים את מי אל כמוך עובר, נושא אבון עובר הפשע לשחת נחלתו, לא יחזיק לעד הפור, כי חפץ חסד הוא ישיר ונחמנו, תן מתי יעקב חסד לרם שבאת רבותם מתקדם. זה הפסוקים האחרונים של מיכה, וזה אנחנו מסיימים בזה את הפטרת יונה. אפשר להפטיר את כל פרק האחרון של מיכה. למה דווקא יונה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאותה מקשים כל הפרשנים פה, הספר הזה נראה ספר ללא מטרה ברורה. למה הוא נכתב? למה הוא נכנס לכתבי הקודש? הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב עיר של גויים, לא מחריב אותה בסוף, ונכנס בנביא. מה אני אמור ללמוד מהספר הזה? איפה מצאנו שהתייחדה נבואה לגויים? הקדוש ברוך הוא בהרבה מאוד מקומות...
עבדיה,
עשה צור. עבדיה זה הכל עלינו. אבל הוא משאים בארץ יון לשפור את הריסיו. הם רק הקורבן.
הוא מדבר
על עדו, אבל על נקמת השם לעדו.
אבל זה גם עלינו.
זה אולי יכול להיות תירוץ. אבל בפשט, בפשט ישראל לא מוזכרים פה אפילו ברמז. המילה ישראל לא מוזכרת פה פעם אחת בכל הפרק.
למה? זה
בגלל מחור. בסדר, עושה ככה עם האצבע. אתה עושה... כן, עושה ככה עם האצבע. תראה איך הגויים חוזרים בתשובה, ואז אולי גם אתה תחזור בתשובה. יש הרבה ספרים כאלה.
מה הוא זה חזר בתשובה?
איפה אתה רואה שכל המהות של הספר זה חזרה בתשובה? יש שמונה פסוקים כאלה בפרק ג'.
זה המטרה
בסוף, אנחנו רוצים להוכיח שזה משהו קצת יותר מזה. כי אם זה ככה, יש הרבה מאוד ספרים שבהם אפשר לראות חזרה בתשובה.
מה בגלל שיש איזה עניין שתראה
איך הקדוש ברוך הוא שובר על הנביאים? רגע, אנחנו רוצים להסתכל.
זה מה ילך, מה?
מה ילך? מה ילך אליה? צריכים ללמוד.
שזה גם עניין שזה במינכה,
לא יודע איזה? אה, מן הסתם יש עניין, אתה לא יודע מה הוא. ראית בעלות המנחה?
ראית רצון,
זה צריך. רצון, אליהו הנביא לא נענה לתפילת המנחה, אליהו רבו של יונה, אפשר לתת לו איזה תירוצים. אבל, אז קודם כל נתחיל בשאלה הפותחת, מה מטרת הספר יונה? שואלים את זה פה כל הפרשנים. אנחנו נראה שלוש אפשרויות שמביאים פה הפרשנים, ועל פיהם נסביר בספר. הראשונה, היא אברבנאל. אברבנאל, השגחת השם על הנביא. אומר אברבנאל, הנה חינמי, מטרת הספר הזה היא לא, לא אנשי נינווה, המטרה היא יונה בן אמיתי. שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו באלף ניסיונות, ובוחן אותו באלף בחינות, ומוריד אותו לשאול הים, ומעלה אותו משאול הים, ועושה לו חיים קשים, בשביל ליישר אותו ולצרף אותו, נקרא בן הצורפית, אומרים חז"ל, מפני שנצרף במאי הדגה. בסדר? למה נקרא יונה בן הצורפית, הרי הוא בן אמיתי? אלא לפי שנצרף, בני הדגה, לכן נקרא בן הצורפית. נכון שאמא שלו גם גרה בצרפת, אבל נקרא ככה מפני שנצרף במי הדגה. תירוץ שני שמביא פה ארדק, אומר ארדק, נע לך שהספר הזה נכתב כדי שילמדו ישראל דרכי תשובה. כלומר, כשאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא בא ומוכיח תוך הלכות אמת לאנשי נינווה, אנשי נינווה מקבלים תוכחתו, וכאן אתה צריך לזרוק את זה על עצמך ולומר, על אחת כמה וכמה אני, שאני בן אברהם יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא ניבא אליי כל כך הרבה נבואות, כל וכל מה שאני צריך לעשות תשובה, זאת אומרת, רד"ק, ללמד תשובה לבני ישראל. מה, אברבנאל לא מקבל את זה. אומר אברבנאל, מהנביאים הם לא קיבלו, הם מאנשי נינווה ילמדו. ועמל בן זהב תירות השלישי ועליו רמזו אברבנאל והרד"ק ואבן עזרא ורש"י וכולם בעצם מסכימים לתירות הזה בגדול. ספר הזה נועד כדי לייסר את ישראל. כלומר, ספר יונה בעצם מכשיר את אשור להיות שבט אפו של הקדוש ברוך הוא, להחריב את שומרון, להגלותה גלות אחרי גלות, שלוש גלויות, לעלות על ירושלים, עד ששם הקדוש ברוך הוא מלמד אותם שמלאה צבעם ומניס שם את חירותיו של סנחריב. מכל מקום, המטרה היא פה לצרף את בני ישראל. עד כדי כך, שאמרתי גם מבליע פה, עוד איזה נקודה חשובה, שלא עבור אדם ויאמר, למה הקדוש ברוך הוא עשה לעמו ככה? הספר הזה הוא בעצם תשובתו של הקדוש ברוך הוא לישראל. אתם יודעים למה הגליל אתכם בין האומות? כי אפילו גויים קלים כמו נינווה, בא נביא קרא להם וחזרו בתשובה. ואתם כמה נביאים שלחתי עליכם, וכמה דיברתי אליכם ולא שמעתם.
אני
לא
ראיתי את
הביטוי
הזה שהם קלי תשובה.
כן, נדבר על זה עוד כשיש הגויים קלי תשובה. זה לא המשמעות של זה. בסדר, אז הגויים קלי תשובה זה בסדר, אבל ישראל לא שלח אליהם נביא אחד. ולא ניסיון אחד הרע להם. אז כשלמדנו מלאכים, טוב, אין פה אף אחד שהוא בוגר מלאכים, אבל כשלמדנו מלאכים, הראינו שהקדוש ברוך הוא שלב ראשון עגלה 2.5 שבטים. 8 שנים עברו, ישראל לא עמדו כלום. עגלה את נפתלי וזבולון, ששם ישב העגלים בדן, אולי אנשי בית אל ילמדו, לא עמדו כלום. סוף השמונה שנים האלה, עגלה את שומרון, לא לפני, ש3 שנים היה המצור. על כל שנה ושנה בא אביב יתרה בהם. שנה ראשונה היה רעב כדי שלא יהיה קשה מדי, אחרי הרעב בדבר, אחרי הדבר, כאילו, מתי ילמדו? לא למדו. לא עושה קדוש ברוך הוא, אמר ישראל, אתם לא שומעים טוב, תחטפו. זה היה תהליך ארוך. בסדר? זה מטרת הספר לפי 3 הפרשנים האלה. רציתי לשאול עוד שאלה איפה שאנחנו מתחילים. כן, סתם הקדמה קלה, מי היה יונה הנביא? יונה בן אמיתי, כמו שאמרתי מקודם, חז"ל מייחסים אותו כבן הצרופית שהחיה אליהו. כן? בן הצרופית שהחיה אליהו. הוא היה תלמידו של אליהו, תלמידו של אלישע גם, או רבו של אלישע, זה תלוי, יש בזה שתי סגנונות קצת, בפרקת רב לזר ככה, יש במחיל תהפוך. היה רבו או תלמידו של אלישע, היה נביא גדול מאוד, ואנחנו בעזרת השם בשיעור החמישי נראה עד כמה נביא גדול הוא היה. ויונה בן אמיתי התנבא לפי, לפחות על שתי תקופות אנחנו יודעים שבהם הוא התנבא. אחת, זה בפרק י' ד' במלאכים, זה בימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, ועוד לפני כן הוא ממליך את יהוא בן נמשי למלך על ישראל אחרי אחאב בעצם, והוא בעצם מחריט על ידי יהוא בן נמשי את מלכות אחאב. זה שתי מקומות שבהם אנחנו מוצאים אותו במלאכים, ועוד פעם אחת פה. ואם אנחנו נבין שהוא בן הצרפית, אז עוד פעם אחת עוד לפני כן, בתחילת תקופת אליהו, כלומר בתחילת תקופת אחאב. יוצא שיונה בן אמיתי בתקופת יהוא נער צעיר ממש. הוא לא בן הרבה שנים, כי כל מלכות אחאב היא נדמה לי 52, נכון? 52 אחת?
במזמן אמרת שזה לא לפי המספרים שלנו.
כן.
אליהו זה
פנחס וזה. כן, עזוב רגע עם אליהו, עזוב עכשיו על יונה. עזוב את אליהו, אליהו זה עוד נושא.
זה גם, זה לא עניין. אם הוא חזר לחיים, אז קשה עליך שהוא בן 200 שנה.
כן, זה מה שכבר אמרנו. זמרי, אחרי זמרי שהיה לו מלכות קצרה מאוד. שנת 91 שנה לאסא מלך יהודה מלך עומרי, לאחאב בן עומרי 22 שנה. אז יונה צריך להיות לא מאוד זקן בזמן המלכת יהוא, שהייתה מיד אחרי העלות אליהו בסערה השמיימה, ועוד בתוך מלכות אחאב. אז יש לנו איפשהו בתוך 22 שנה האלה להכניס את לידתו ואת נבואתו. היה נער צעיר סך הכל. בסדר. ויהי דבר אדוני יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי ילדה ראתם לפניי. והיה כוונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני ויבוא וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש. ויתן שכרה, וירד בא לבוא ולתן תרשישה, מלפני הדברים. 3 דברים לא מבוארים בפסוק. א', למה ננה בורח? ב', מה הפעמים שלו כשהוא בורח? הוא אחר כך בפרק ב' יגיד, הארץ בריחי הבעדי, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. מה חשבת? מה הייתה הפעמים שלך? אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. ואיך אתה יודע?
שאני כן,
מה שנגמרנו עליו, נזכיר את זה עוד. זה קושיה שנייה, וקושיה שלישית, נביא שקבש נבואתו חייב מיטה. ינה בן אמיתי פה בעצם עובר עליו דאורייתא, עובר עליו דאורייתא, ומתחייב בנפשו. א', לא מצאנו בשום מקום שהקדוש ברוך הוא הרגו. חושבים שזה מיטה בידי שמיים לפי הגמרא בסנהדרין. לא ראינו שהקדוש ברוך הוא הרגו. ב', למה הוא מהין לעשות ככה? עד כדי כך. בסדר? אז לפני שנגיע לזה, עוד קודם כל נראה כמה דברים, פשט הפסוק. קום לכל ננבי העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה ראתה לפניי, ראתה לפניי. נחלקו פה הפרשנים. מה תוכן נבואתו של יונה? לא כתוב.
זה נבואה ראשונה או שזה בא...
ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי. דבר השם זה לא נבואה. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי.
אמרנו, האם מה שרואים
שגר
זה פירוש של הדבר השם, או שזה נבואה ראשונה או שנייה, כמה
דברים נתנבא? כלומר, צריך להסביר. מה היה תוכן נבואתו? דברו על העברית. מה היה התוכן? פשט פסוק, אל תספרו לי סיפורים. פשט פסוק. מה זה? מה לקרוא עליה? קצת נבואה, הנבואה הזאת היא נבואה קצרה מאוד. לך לאנשי נינווה ותגיד להם, עניתם לי על העצבים. נבואה מאוד פשוטה. לך לנינווה ותגיד להם, רבי ישראל נגזמתם. באיזה מילים, באיזה תוכן, באיזה צורה, או שלא נאמר לו, או שנאמר ואנחנו לא יודעים. יש בזה פה שני אפשרות בפרשנים. המעריק הרע מסביר שכבר עכשיו הוא קיבל את הנבואה של עוד 40 יום ונינווה נהפכת. רוב הפרשנים לא מודים לזה, לא אבן עזרא, לא אברבנאל, לא עמל בנוער, לא רק לא רש"י, כולם משמע מדבריהם שפה הנבואה הייתה סתומה לגמרי. הלשון שהשתמשנו בו בשנה שעברה הוא דברי תוכחת, שמביא פה המלבים. המלבים אומר, לך תגיד להם נו נו נו. לא נאמר עליהם שום דבר. משהו השתנה עד פרק ג', אנחנו צריכים לעמוד על זה מה השתנה. אבל פה כרגע הוא רק אומר להם, דיר בלק, אתם ילדים רעים. בסדר? אז אם ככה יוצא שאולי הוא לא כובש נבואתו בכלל, אומר המלבים. למה? כי הוא לא קיבל שום נבואה מפורשת. הוא אמרו לו, לך תעשה שליחות. שליחות זה לא נבואה. קודם כל הוא שולח בן אדם לעשות מה זה לא נבואה, הוא לא כובש נבואתו. בסדר? רבנו חננאל, או רבי גאון, זה תלוי באיזה גרסאות באבן עזרא פה, הרחיק לכת מאוד מאוד. לא ברור אם ראשי תיבות הם כאלה, או כאלה. ובחלק מהספרים, בכלל לא כתוב לא זה ולא זה, אלא רק הגאון. אצלי לפחות כתוב רק הגאון, ראיתי כאלה שכתוב רך גאון, או רך הגאון, או רבי, או רב חננאל. הם בכלל סוברים, הגאונים, שיונה הלך לנינווה, התנבא את ה-40 יום, ואז ברח. כלומר שפרק ב' ופרק א' מאוחרים לפרק ג' וד'. מה הכריח את הגאון לומר כן? חייתי יונה, הוא כובש נבואתו. אי בן עזרא דוחה את זה בכל נכון? אבל כך ידעת הגאון. יונה התנבא מה שאת צריך להתנבא. עכשיו הוא אומר רבי ישראל, התנבאתי, עכשיו אני הולך. בואו תשאר ננסה להסביר לנו. מה זה? אין בעיה. צריך לתרץ את זה, אין בעיה בזה שהוא הולך. אם היה בעיה, אנחנו לא נזכח לזה, אין בעיה. הרך פותר לך את הבעיה בעצם, הגאון. פותר לך את הבעיה, אין בעיה. יונה התנבא ואז ברח. למה ברח? לא רצה לראות ברעה שתקרא את עמי. אליף, טוב מותי מחיי. אני לא מוכן להיות בגזרה אם עמי שלא הולך לחטוף. לא יכול לעשות את זה.
טוב, כלומר, בין פסוק ב'
לפסוק ג' יש פרקים בין ג'? כן. ואחרי זה, ויקום נינווה נבואה קדושה בפני השם. בסדר? אז הבריחה שלו פה היא בכלל בריחה אחרת לגמרי. אבל רוב הפרשנים, כמו שאמרנו, לא הסבירו ככה. עכשיו נסביר את הפרק על פיהם. אומר אבן עזרא ובעקבותיו אברבנאל, יש הבדל גדול מיפתח שברח מפני אחיו, כן, או יעקב שברח מפני לבן, לבין מלפני. מלפני זה מעט פני. כלומר, יונה לא רצה לפגוש את פני השם, ולכן הוא ברח. כי כולם מקשים עליו, מה חשב שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? אומר יונה, אם אני אברח אל חוץ על הארץ, או אל הים, יש כאלה דעות ככה ויש דעות ככה, אני לא אצטרך לקבל נבואה. לא אצטרך לקבל נבואה, אז אני ממילא בורח מהמקום שבו שורה השכינה. משל למה הדבר דומה, אומר אבן עזרא, משל נפלא, לעבד שברח מרבו כהן. מה יעשה עבד שברח מרבו כהן? זה בית הקברות. לא, עבד שברח מרבו, עבד לא יכול להיות כהן. אין אצל הרב מרבו כהן, ניכנס לבית הקברות. עכשיו רבו לא יכול להיכנס, זה הטריק.
אבל עדיין,
נראה
נביאים או בארץ או בעבורה או...
נכון, אז דנו בזה שנה שעברה, דנו בזה שנה שעברה, ובאמת הנה חינמי, בגלל שיונה הנביא לא התנבא עד עכשיו שום נבואה. אי אפשר לומר, היו מפני שכבר היה, כך ייקח משמע מהמלמי והמרבנן. לא הייתה אף נבואה ראשונה, כל מה שאנחנו אומרים ביחזקאל, שהיו הדבר השם על יחזקאל בארץ כסדים, היו מפני שכבר היה, זה בגלל שיחזקאל התחיל להתנבא בארץ. אין לנו אמנם, לא נשארנו שירה עם הנבואה הזאת, לא נכתבה, אבל התחיל כבר להתנבא בארץ. עכשיו מלך שכבר היה נער כבר, או ועל נער אולי, אז כבר אפשר היה לקבל נבואה, בגלל שכבר היה בארץ ישראל. אבל יונה מעולם לפני כן לא קיבל נבואה. כך עמדת המלבי והברבנל, אפשרות שנייה להסביר, והיא כמו שאנחנו ניסינו להסביר ביחזקאל, יחזקאל מתה עליו אשתו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הענש דו. הבאנו אחד האפשרויות לפי המלבים שמה, למה הענש דו? למה נגזרו כל איסורי האבלות האלה על יחזקאל? יש לנו כמה הסברים. אחד ההסברים שאם היה חלב אבלות, לא יכול לקבל נבואה, כי אין שכינה שורה בתוך הצבות. נכון? אנחנו נסביר שם המלבים. ולכן יונה יורד אל הים, מקום שבו נפשו של אדם מסוערת עליו, הוא לא יכול להיות בשמחה, לא תשרה על השכינה. זה אפשרות שנייה שהבאנו פה. בסדר? עוד דין בחוץ לארץ, עוד דין בים. מי שהגיש את דין בחוץ לארץ יקשה עליו, איך יכול להיות שיונה אחר כך מקבל נבואה בנינווה? אני צריך את הארץ, שהוא חזר פעם שנייה לארץ, קיבל עוד פעם את פרק ג' הנבואה, ואז כל פרק ד' בעקבות זה שפרק ג' היה בארץ. אבל הוא לכן אנחנו בקושיה. בסדר, בואו נתחיל לרוץ. קום לכן נלווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. והיה גם עדה לברוח תרשיש שלנו לפני השם. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש. לא כתוב באה תרשישה, שזה לתרשיש, אלא באה תרשיש, הפשט הוא מתרשיש. נכון? מתרשיש. בדרך כלל פשט הדברים שאונייה שמגיעה עכשיו מתרשיש, הדבר האחרון שהמלאכים רוצים, זה לחזור חזרה לאונייה ולחזור לתרשיש. הם צריכים קודם כל כמה זמן, קצת יבשה, לחזור להיות נורמליים. נכון? או מה שמעלה פה האבן עזרא. בסדר, באה מתרשיש הרגע, היא מלאה סחורות. כן? וצריך לפרוק אותה. נכון? שני אפשרויות שמביאים פה הפרשנים. וירד יפו ימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה. לפי האבן עזרא, זה שכר הפועלים שצריכים לפרוק. תפס מהר שמע את יושב ראש איגוד הנמלים, אמר לו כמה אתה רוצה בשביל לפרוק אונייה תוך חצי יום. נקר שכרו, נתן לו שכרו, מכאן חז"ל מוכיחים לפי גם מיונה, חז"ל מוכיחים שאין נבואה שורה אלא על עשיר.
למה דווקא שתצא מיד? אם היא באה תרשיש,
הוא לא רוצה, הוא רוצה עכשיו.
לא, יחטוף עוד נבואה.
הוא רוצה עכשיו, שלא יחטוף שום נבואה. בסדר? וייתן שכרה, אבל חז"ל, לא תשכח כדי רבי עזר, מפליגים בזה עוד יותר, ואומרים שהוא ידע שהם לא יסכימו לחזור. א', ב', עד שעכשיו הוא יתחיל לחפש 450 נוסעים למלות את הספינה, הרי המלאכים לא רוצו להפסיד כסף. אמר יונה, עזבו, עליי. שילם להם את הכרטיס של כולה, הוסיף להם עוד בונוס על הנסיעה הקשה, ויצאו לדרך. מכאן שהיה השיר מופלל. למה? כי אומרת הגמרא, 400 דינרי זהב הוא מחיר ספינה, לרדת בספינה. בסדר? הוא נהיה שלמה. וייתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה, מלפני השם. איזה מילה מיותרת לכם? תרשיש זה ברור לך.
לבוא עמהם.
מה זה עמהם הזה פה? מה זה לבוא עמהם? ברור שמה חשבת שיסע בלי המלאכים. מה זה לבוא עמהם? אז פה, מי שעומדים על זה... מה זה?
קלקל.
מה זאת אומרת?
עמהם.
דווקא
איתם.
בחברתם.
היה חסר מלאך, לא חיכה לכל המלאכים,
עזר
להם.
אה, ככה אתה אומר. אפשר להסביר ככה בפשט. אומר המלבים, אומר המלבים, זה היה עוד עיכוב שיונה ניסה להכין על עצמו מלקבל נבואה. הוא ידע שהמלאכים האלה הם עובדי עבודה זרה. ושאדם, כשהוא נמצא בחברה שלילית, אז זה משפיע עליו. אמר המלבי, אמר יונה, אני אהיה עם... המלאכים האלה, הם כולם בורים מעמי הארצות ועובדי עבודה זרה וטיפשים מטופשים. מן הסתם בחברה כל כך שלילית לא תשרה עליי שכינה, לבוא עמהם, רצה להיות את המסחבקייה בשביל שלא תהיה עליו שום הכנה לנבואה. בסדר? והשם מטיל רוח גדולה אל הים. ואיך נכנס הפסוק? לבוא עמהם מלפני השם. הוא בכוונה הלך איתם כדי לא להיות מלפני השם. בסדר? זה ממש פשוט פסוק, כמו שאומר פעם מלבים. והשם הטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. האם יש הבדל בין רוח גדולה לבין שער גדול? למה אני צריך לקבל שני שלבים?
הרגום אומר שרוח זה רוח
ושער
זה גלים.
בסדר, ברור, גלים לא נוצרים מעצמם, אלא אם כן יש צונאמי. גלים נוצרים מרוח.
כן, אבל
אתה
יכול לעמוד על הספינה ויש לך רוח שהיא
מעיפה לך תרנים. תגיד צערה, אני יודע שהרוח עשתה את זה, אני לא צריך לדעת שזה רוח.
לא, יש שתי סוגי התמודדויות, יש לך רוח אחת
שהיא
יכולה להיפס מהם,
יש
גל
שהיא מטבע אותה.
אז תדבר עברית, מה אתה אומר בעצם?
המפרסם.
איך אתה יודע?
מה?
איך אתה יודע?
לא, אבל...
יש פה שני שלבים בסערה הזאת, או אם תרצו לא שני שלבים, לא שני שלבים כרונולוגיים, אלא שני היסטוריים. שלב ראשון, הוא קודם כל הקדוש ברוך הוא מתחיל לרמוז, ברוח גדול. יונה לא נרמז, המלאכים לא נרמזים, אז מתחיל גם סער גדול. רואים? זה ממש בשני שלבים. והשלט עם רוח גדולה אל הים, לא עזר, והיא סער גדול בים. גם המילה בים היא קוטעת בשתי פרשיות. אני צריך לומר ככה, והשם מטיל רוח גדולה אל הים, רוח גדולה, וישר גדול בים. הבים בים הזה מחלק לשתי פרשיות, נכון? אפשרות שנייה באמת שאני חשבתי כמו שהציע פה, מי צא זה? ישראל, מי צא זה? כן. שבאמת יש פה שתי סכנות שונות. הסכנה שמה האונייה בחמת הרוחות תישבר. או יושב שהיא תקבע בחמת הגלים, זה שני דברים שונים לגמרי אולי. שתי איסורים שונים בתכלית. אני חושב שגם, שיותר מזה, השני, אולי לא כל שערה בים מטביעה את האונייה, אבל כל שערה בים היא סבל נוראי לשוכנים בה. כלומר, יש הרבה שערות שהאונייה מצאת מהן. מה זה?
אנשים מתחילים להקיד.
כן, זה נורא ביום. כלומר, מן הסתם בן אדם ששעת חודשיים בספינה, אני לא יודע כמה זמן לקח להם אז לעשות מאירופה לישראל. הוא טס פה לכיוון אירופה. טוניס, מה שלא יהיה זה... מול ספרד, מול איטליה. גם כן שזה טוניס ולא קריטין כמו שרוצה להציב פה חלק. זה ממש קרוב, מה שלא יהיה.
טוניס זה באפריקה.
אבל זה
ממש
קרוב.
רבע,
זה ממש
מול איטליה.
זה אותו מרחד.
זה מול איטליה.
אתה מרחד, אתה מרחד.
זה ידיע,
לא משנה, אבל
אם
לא
תעשו לשם. פעם, אני אגב,
אני
אשאל לסורם איזה קונטרום. אותו מרחד
בדיוק.
אותו מרחד, מהר. לא משנה, נו, מה זה חשוב. העיקרו שבסיכומו של מהלך, כל אדם שנוסע בים מתישהו יפגוש שערה, בטח אם זאת נסיעה ארוכה. נסיעות ארוכות, פוגשים שערות. לא כל שערה מגיעה, אבל כל שערה היא סבל. ויהיו המלאכים, ויזרקו של אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, ויעקב מעליהם. ועיני ירד אל חופי הספינה, וישכב, ויהיה אדם. שתי שאלות. זועקים המלאכים משל אלוהיו, זה בצד של ההשתדלות, של הפנייה לכלפי שמיא. משליחים את הכלים, זה בצד של... נעקל מהספינה שלא תטבע. נכון? שני דברים לא מוזכרים פה. דבר ראשון, האם יונה פנה לאלוהיו? כן או לא. נכון? ודבר שני, למה יונה יורד לספינה? לברוח ממה?
לא,
זה
לא
סימולר. לברוח מהם? לא, נעים לו מהם.
כולם מתפללים, פתאום הוא יורד לספינה.
לא יותר בולט העובדה שכולם מתפללים ואתה הולך לישון? זה כמו שאנחנו נראה בהמשך, עוד שנייה, בואי לה, מה עליך נרדם, קום כאלה לוקחה.
לא, אם הוא סתם יורד לספינה, אז שמים לב, אבל כאילו נרדם בשטרה, אז לא יודע מה, לא יודע.
ממי הוא בורח בעצם עכשיו?
המלאכים, הוא לא אכפת לו למות.
הוא לא אכפת לו למות, אתם רואים, זה באמת בפשט שלא אכפת לו למות, אפילו רוצה למות.
גם מהאנשים שלא
עצמו איזשהו... יש פה שתי נקודות חשובות מאוד. אז אנחנו נראה עכשיו, מכאן עד סוף הפרק, תהליך והיפוכו. ככל שהמלאכים ילכו ויחזרו בתשובה, יונה ילך ויתכחש אל השליחות שלו. הדברים שילכו באופן מפתיע. הדבר הראשון שקורה פה, המלאכים מתחילים להבין שיש פה משהו לא רגיל. עכשיו, מן הסתם המלאכים היו מתפללים אלוקיהם בכל שערה. אלוהים. אבל פה הם גם יראים. ויראו המלאכים, ויזעקו של אלוהיו. הם כבר מתחילים להבין שמשהו פה הוא לא נורמלי. והטילו את הכלים...
אפשר להגיד שזה עבודה זרה שלהם?
כן, כן. אה, או, זהו, אתה עכשיו רוצה לחדש משהו שאומר? מישהו אומר כמוך, אחרי שנמצא את זה. לא, יש מישהו אומר כמוך, שהם זרקו את העבודה זרה. לא מוצא את זה.
הרב, המיטה אומר שזה...
שמה?
הרב שילם להם שלא יפרקו, שיסטו מיד, אז כל הכלים
האלה... אה, אז כל הכלים ידעו עליהם. טוב, מכל מקום, יונה יורד את ירקתי הספינה. שאלה היא למה? רוב הפרשנים אומרים חד משמעי, כדי למות. ניתן לדברים, אונייה שמתחילה להישבר, נשברת מלמטה. המקום הראשון שנבקע זה תחתית הספינה. ככה זה טבע הדברים. אחר כך הם עיני כבר כל הספינה. יונה רוצה למות ראשון. יונה יורד אל ירקתי הספינה במטרה למות. אבן עזרא אומר ככה, מלבי אומר ככה, אברבנאל אומר ככה. יורד במטרה למות. מה זה?
כדי לא לסבול תחתית.
השאלה היא לא למה הוא הולך לישון, אלא איך הוא מצליח להירדל. הולך לישון, אני יכול לצאת חייב סיבות לזה. למה הוא מצליח להירדל? זה מראה על רמת הניתוק שיונה היה במציאות. יונה לחלוטין בבועה עכשיו. הוא, מטרתו האחת והיחידה היא לא לקבל עוד פעם נבואה. הוא הולך לישון, הוא מתנתק המציאות טוטלית, זה מין... רק נביא מסוגל לכזאת שליטה מוחלטת בחושים שלו. שליטה מוחלטת בחושים, התעלמות טוטלית מסכנת המוות, מהחוסר הנעימות הפיזית, מהלחץ החברתי, מהכל. הוא הולך לישון. אבל הרב החבולים נדהה מזה. מה לך נרדל? איך אתה מצליח לרדם ככה? או למה אתה נרדם ככה? אנחנו בפעם הקודמת הסברנו מהלך שהוא מהלך שאני המצאתי, הוא מהלך מהפכני קצת. יונה נרדם בכוונה כדי לקבל נבואה. כדי לקבל נבואה. המצאה שלי. כלל גדול מביא הרמב״ם, ורומז אליו פה אברבנאל, שכל הנביאים מקבלים נבואה אך ורק בשינה. אשר עדיינו בהירנות. יונה יורד אל בטן האונייה כדי לקבל נבואה. מה הרעיון בזה? הרי זה בדיוק הפך כל המהלך שלו. זה בדיוק הפך כל המהלך שלו. יונה עושה פה ניסוי כלי. כמו שאנחנו אמרנו מקודם, גם יונה בעצמו לא בטוח במאה אחוז שהוא לא כבר התנבא בארץ ישראל פעם אחת. שהוא לא כבר נביא שיכולה לחול עליו נבואה אפילו בחוץ על הארץ. הוא יורד אל בית האונייה לראות האם הקדוש ברוך הוא יכיל עליו נבואה. צריך לראות עד כמה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מלווה אותו גם בים. בניסיון שלא מצליח, הקדוש ברוך הוא לא מכיל עליו נבואה. הניסיון שלא מצליח מאוד. הוא בודק כרגע את עצמו בדיקה האם הוא מצליח.
שמה,
הוא
מצליח מה,
להימלט? כן. האם הוא בכיוון או לא?
האם
השום ניסה, הוא הצליח, הנה, לא קיבל נבואה. נכון. נראה אחר כך שקדוש ברוך הוא עובר עליו בעיניים. אבל הוא פה, בשלב הזה, מבין שהוא מצליח. ויקרא אליו רב החובל. הוא אומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אליך, אולי תשת אלוהים לנו, לא נובד. שלב שני בתשובה פה של המלאכים. הם מבינים, ככה לפחות רוב הפרשנים הסבירו, שהקדוש ברוך הוא מעורב בעסק, שיונה מאמין בקדוש ברוך הוא, שהתשועה צריכה לבוא ממנו. אולי יתעשת לנו, אולי יתעשת לנו, האלוהים.
כן, אבל אחר כך הם שואלים, מי אלוהיך, מי זה
כזה? יש באמת מהפרשנים שהסבירו שהדו-שיח הזה היה לפני. רוב הפרשנים אמרו, הם ידעו הכל, כל השאלות פה הן רטוריות. יש אחר כך בפסוק... בפסוק י' יש סתירה, פסוק משולש. ויאמרו עליו מה זה עשית? כי ידעו האנשים כי לפני השם בורח, כי יגיד להם. הם ידעו או שהוא יגיד להם? הרי פרשנים שאומרים שהוא ימדו כי הוא יגיד להם. פסוק י'. יש הפרשנים שהסבירו, הם גם ידעו והוא גם אמר להם.
היה לא אופשר יהודי, לא אופשר יהודי.
האבן עזרא אומר שמהרגע הראשון הם ידעו שהוא יהודי, והם אפילו רצו להתנקש בו. אחר כך שהם הציעו לזרוק אותו לים, אומר האבן עזרא, רעיון שכבר היה להם לפני כן. מכל מקום, הם מתחילים להבין שהקדוש ברוך הוא מעורב פה, אולי יתעשת לנו האלוהים ולא נובד. תראו את התרגום. אולי יתרחים מנקודם השם, עלנה ולא נובד. מנקודם השם. הם מבינים שהכל פה מעלה את השם. התרגום מפורש אומר ככה. נכון?
הרבה, זה משהו כזה שהם ראו שרק סביבה מסערה?
מה זה?
רק סביבה מסערה.
או, אומר המחילתא, איך הם ידעו שזה משהו מסי? כל שאר האוניות שרתו בשופי. מסביבה. הם הרי יצאו רק מהנמל עכשיו, לפי רוב הפרשנים. הם קרובים מאוד ליבשה. כל הספינות סביבה שרתו בשופי. רק הם, היה להם סערה נוראית. אז הם הבינו שזה משהו עליהם.
הם אומרים שהם רוצים לעבור ליבשה.
כן, נחתו אנשים ליבשה ולא יכלו, נכון. ואמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות. ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. איזה סתירה פנימית יש בפסוקים פה? איזה חוסר התאמה?
נפילו גורלות.
יפה מאוד. רבי מלאכי. תמיד נפל על יונה. הם הפילו הרבה גורלות. זה תמיד נפל בסוף על יונה. מה אכפת להם היה אחרי הגורל הראשון לזרוק את יונה לים? מה זה?
יכול שזה בגלל כולם, וכל גורל אחר היה את זה מישהו אחר. אז הם בדקו כמה גורלות, וכל גורל יציין. אז הם החליט שזה רק יונה.
אתה אומר זה? כל אחד לא האמין... כן, נכון. כל אחד לא האמין לגורל של השני בעצם. אתה לא יודע לפתוח בקלפים, אני יודע להסתכל בקפה. זה בעצם הפשט.
יא קאמו, מה זה? יא
מה אתם לא עושים כמוך? מה אתם לא עושים כמוך? עמדי אומר שיכול להיות שיש אדם אחד שבו תלויה כל ידיעת השערה, אבל לא דווקא השערה עצמה. הוא יודע להגיד בשל מי השער הזה.
בסדר, אבל רק אני גם שואלים אותו.
כן. כלומר, בשלב ראשון נופל הגורל יונה.
אני אומר בכל פעם, אל תדעו כי הוא החייב. הוא פירוש שפיל גורל זה אחרי שאם אחרי תלוי בכולם, יפול הגורל בכל פעם אני שחל. ואז
הם
בכולם חייבים.
אם
הם
פרוט
בכל פעם
על
איש אחד, אז
הם בכולם
חייבים.
אז אם הם פרוט פעמיים, אני שוחד
את
פעמיים, אני
שוחד
את
פעמיים. אתה מדבר על הרישה, כן, נכון.
הרישה, ואחר
כך הוא אומר שיכול שיש אחד שיודע לכולם, נכון. טוב, מכל מקום, פה כבר רואים שלב שלישי בתשובה. ההבנה שחטא דרוש תיקון, היא הבנה יותר עמוקה מאשר האמירה, אלוקים כועס עליי. כי הוא כועס עליי ובידי לתקן. בשל מי השער הזה, כן, זה כבר חיפוש לא של השם, אלא של היכולת לתקן. זה כבר התקדמות יותר גדולה. ואמרו אליו, אגיד לנו לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, לפי המלבין, תגיד לנו אולי זה מישהו אחר שחטא. אבל כיוון שהגורל נפל עליך, וזה לפי רוב הפרשנים, מה מלאכתך? אולי אתה גזלת ממישהו? מאין תבוא, אולי העיר שלך התחייבה מיתה, מה ארצך, אולי הארץ שלך התחייבה, ומאיזה עם אתה, אולי העם שלך התחייב מיתה. כלומר, זה עוד שלב בתשובה, לנסות לחפש את כל אחד מהאפשרויות לחתו. האבן עזרא לא כך מקבל את זה.
אז
מכיוון,
אתה אומר שואלים אותו, כשישר
מי אמר,
אם הוא
כבר
ברור להם, אולי זה אתה, אולי זה עם שלך, מה הם כבר שואלים אותו, אולי זה מישהו אחר?
מה זה?
מה הם שואלים אותו בכלל, אולי זה מישהו אחר?
לא, הם שואלים אותו בשני אופציות. או שאתה יודע מי מאיתנו החוטא, או שאתה יודע על חטא שמצוי בך. או מחמת עצמך, או מחמת החברה שלך, או מחמת העיר, או מחמת הארץ. בסדר? וזה כבר עוד שלב בתשובה. ואומר עליהם, עברי אנוכי. ואת השם אלוקי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. אומר להם, אתם חושבים שאני לא מודע למה שאני עושה, אני מודע במאת האחוזים למה שאני עושה. אני יודע בדיוק מפני מי אני בורח, ולמה אני בורח. אני בורח מאת השם. ויראו אנשים יראה גדולה. ואמרו להם, מה זאת עשית? הם יראים עכשיו יראה גדולה ממי? לא עוד פחד מהסערה, אלא נתמלא בהם יראת השם. ממה? תלוי. או מזה שאם נביא בורח מהשם, זה דבר נורא ואיום. משהו מעין ויאמינו בהשם משה עבדו. או, כמו שמסבירים, מסביר פה אברבנאל, הם ראו עד כמה הדוקה השגחתו של הקדוש ברוך הוא הנביא, שברגע שהנביא ממראה את פיו, הקדוש ברוך הוא ישר מחפש אותו, אמרו, פשש, זה דבר גדול. לא, ממש לא. ממש לא. אבל זה הבנה מתוך המציאות שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. מה גם שיונה אומר להם שתי מפוירש, כן? אשר עשה את הים ואת היבשה. אתם מאמינים באלוהי השניות, אני מאמין באלוהי האחדות, הקדוש ברוך הוא אחד, בורא יחיד, שאין כייחודו, השמיים בידיו והארץ בידיו, ואני יודע טוב מאוד שאני לא יכול לברוח את הארץ. ושיהיו באמונה. ואמרו אליו, מה זאת עשית? הם עכשיו כבר מכירים לא רק בקדוש ברוך הוא, ולא רק בחטא, אלא גם בחומרת החטא. ההכרה בחומרת החטא היא חלק גדול מאוד בתשובה. ההכרה בחומרת החטא ועד כמה החטא הוא שלילי, ועד כמה החטא הוא פגם בנפש, זה חלק חשוב מאוד בתשובה. גידלו אנשים כי נפנה שם מורח כי יגיד להם, ואמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער, דבר מדהים הוא, שהלך וקידם בהם עוד שלב בהבנה. הציפייה הייתה שככל שהתשובה תלך ותעמיק בהם, ילך הים וישתוק. ואילו איפה הדבר? ככל שהם הולכים ומבינים עד כמה הגדול השם מכל האלוקים, ועד כמה יונה חטא לפניו, הים הולך וסוער. מה ההבנה שהולכת ומעמיקה בהם? שהשגחתו של הקדוש ברוך הוא על הנביא הולכת ומתעמקת ככל שגם הם שותפים להבנה הזאת. זה נוגע לרמב"ם, שהשגחה הולכת ביחד עם ידיעה. ככל שהידיעה הזו של השגחת הקדוש ברוך הוא על יונה הולכת ותופסת מעגלים רחבים יותר, ההשגחה הולכת ונעשית מדויקת יותר.
מה זה נותן להם מבחינת, כאילו, אז
בוא
נבין יותר,
בוא
לא נבין.
הם מבינים יותר. הם מבינים יותר, הם גם מפנימים יותר את גודל ההשגחה.
מה זה גורם להם יותר
למעשה,
כאילו?
אנחנו נראה שהתשובה פה הולכת, כן, הם יקבלו את מעצמם גם גיור.
כן, אבל מה המטרה? המטרה היא לגרום גם
למלאכים
שיכירו את גדולת השם, או המטרה היא...
חד משמעי כן. חד משמעי כן. וזה גם יהיה עוד שנייה הנושא של הפרק. מה זה? הוא לא רוצה. תשובה זה אומר לנבא על נלווה. לנבא על נלווה זה אומר להחריב את ישראל, להחריב את ישראל זה אומר טוב מותי מחיי. בסדר? הוא אומר עליהם שרוני והטילוני על הים, וישתוק הים עליכם, כי יודע אני כי בשלי השר הגדול עשה עליכם. יונה בעצם הולך להרוויח פה שני דברים. יונה הולך להרוויח פה את מיטתו, שהוא מצפה לה כבר מתחילת הנסיעה, כן? ויונה הולך להרוויח פה גם, יונה הולך להרוויח פה גם את העובדה שאנשי הספינה ינצלו. לא הדברנו את זה בתחילת הפרק, הוא כל הזמן חשש מה יהיה איתם. זה רמוז פה בכמה פסוקים והפרשנים עומדים על זה.
איזה חשש? אז למה בורח להם
אתה? מה זה?
שיבוא ישר מראש, אם הוא חשש להם.
שיפוס להם אתה אומר. בוא, שאלה. ויחתרו האנשים...
מה להתאבד? וככה בטוח אומר.
לא שומע.
מה אמרת
שאני... אשור, שהוא הולך לנווה עליה, נווה, עתידה להחריב את שומרון. יונה לא מעוניין בזה.
ירגו ועליה
בורח. כן, שזה הוא בורח. ויחתרו האנשים להשיב אליה בשעה, ולא יכולו. הם, עוד שלב חשוב התשובה שלהם, לפחות אבי אבן עזרא, הם כבר לא מעוניינים במיטתו של יונה. כמו שהיה בתחילת הנסיעה. אחרי בן עזרא, הם עושים תשובה גם מזה, הם רוצים לחזור אל הים, להציל את יונה.
יונה מעוניין
בגלל זה? כן.
אז למה הוא מלכתחילה?
טוב, לא יודע, שאלה.
אה, הוא לא קפץ
היה? לא, הוא לא קפץ.
לא יודע, אולי הוא לא רוצה להתאבד.
הרוב הפרשנים פה מסבירים שהוא רצה למות.
רצה למות,
לא רוצה. אה, לא להתאבד, כן, נכון.
אה, אבל אם... מבחינת ההלכה, כן? הוא רואה אתם חכם. אם זה יראה, אם הוא יודע שכולם מתים, אז הוא חייב להתאבד. בגלל לא. יארגו, נגיד...
חייך, קודמים לחייך חברך, גם אם זה 4,000 חברים.
לא, נגיד, זה כמו באים אליך, באים אליך... זה אומרים, אומרים לך...
זה מותר הלכתית? זה מותר הלכתית? להציל את אחרים בחייך זה מותר הלכתית?
אבל שאתה יודע שגם אתה וגם אחרים, בטוח.
לא. אבל הוא בכלל... נהיה מה שזה מותר. רק אם זה ודאות. נאמר שפה יש ודאות. גם בוודאות אני חושב שאתה בטוח. לא יודע, אני חושב שאתה לא נכון, אני חושב שאתה. טוב, לא מוכר, אני חושב שאתה נכון נכון. ולא יכלו קיים הולך וסוער עליהם, ויקראו אל השם. ופה זה כבר עוד שלב בתשוב, הם קוראים לקדוש ברוך הוא. ואמרו אנה השם, אנה נובדה בנפש האיש הזה, זה שלב א', שלב ב', ואז תיתן אלינו גם נקי, כי אתה השם, כאשר חפצת, עשית. אנחנו מכירים בזה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אנחנו מבקשים ממך, תעשה מה שאתה רוצה, אל תשמיד אותנו, ואל תהרוג את האיש הזה בעוונותינו, ואל תטיל לנו דם נקי. אבל זאת מידה, מעין, זה הקפיטל טילים האחרון שאומרים לפני שזורקים את יונה, והם זורקים את יונה לים, ויסעו את יונה ויתיעו אל הים, ויעמוד הים מזה פה. מיד הים שותק. ויראו אנשים מירה גדולה את השם, ויסבחו זבח להשם, וידרו נדרים. שואלים חז"ל, וכי מקבלים זבוכי מהגוי. הרי אין מקבלים זבוכי מהגוי. אלא שהם נדרו נדר להביא קורבנות תודה. מתי? אחרי שהתגיירו. והזבח פה זה לשון ברית מילה. בסדר? הם עשו ברית מילה והתגיירו. השיא של תשובת המלאכים פה ובכך שהם חוזרים בתשובה. אז יוצא אם כשהנושא של פרק א' הוא תשובתם של המלאכים. כמו שאנחנו נראה, ואחר כך בכל המהלך, יונה הוא אדם שכל מי שנפגש איתו חוזר בתשובה. כל מי שאי פעם היה איתו בקשר, ישיר, עקיף, יונה התנבא עליו ישירות, או שרק התנבאו עליו בשם יונה, חוזר בתשובה. יש לו כוח מגי.
סימן הדבר, ביליון אבי בן
יונה. בן יונה, נכון, שכתב ספר שערי תשובה, אז קראנו בשנה שעברה. הוא החזיר את עם ישראל פעמיים בתשובה. הוא הזכיר את זה בשיעור החמישי. הוא הזכיר, הוא הזכיר את עם ישראל פעמיים בתשובה. פעם במי שומרון, פעם במי ירושלים. נדבר על זה עוד. זה נושא פרק א' ופרק ב' מחר.